ספר מלכים, וספר מלכים הוא ספר גדול מבחינת נפחו, לא כל כך מוכר, יש בו בלבול גדול, במיוחד לאחר פילוג המלוכה, לאחר ימי שלמה. והיעד הוא, חוץ מללמוד את הפרקים ולהכיר אותם, כולל את המקבילות, ובעיקר לדברי הימים, ויש מקבילות נוספות בנביאים אחרונים, ועוד ידובר בכך, הרי הכוונה היא באמת לעשות תכירות ולסדר את הדברים. ספר מאוד בסיסי, מאוד חשוב, כי כל הנביאים האחרונים גם הם נכנסים לתוך התשתית הזאת של ספר מלכים. כמה מילות הקדמה לפני שאנחנו ניכנס לספר עצמו. האמת שיותר מאשר כמה מילים, כפי שתכף תראו, אנחנו צריכים לעשות גם טיול מקדים בספר דברי הימים א', אבל תכף נדבר על כך. חופן, ספר מלכים הוא הספר המתאר את המלוכה בישראל מימי שלמה, או ליתר דיוק משלהי מלכות דוד ועד חורבן בית ראשון. קצת הוא זורק בסוף איזה כמה פסוקים על המלך יהויכין שגלה, ועוד ידובר בכך. בעצם אנחנו עסוקים בספר שמתאר פרק זמן של כ-400 שנה. אמנם מחלקים אותו למלכים א' ומלכים ב', מבחינת המסורה היהודית זהו ספר אחד. החלוקה הזאת מקורה כנראה בתרגום השבעים, ואנחנו משתמשים בה אם כי היא חסרת היגיון לחלוטין, אין בה שום היגיון פנימי, שהרי אנחנו יודעים שהספר עובר באמצע מלכותו של החזיה בן אחאב מלך ישראל, ממש באמצע המלוכה, ממש בנקודה שהיא חסרת היגיון לחלוטין. כך שאנחנו מתייחסים לספר כרצף אחד, כמובן שנזכיר בציון מקומות, מלכים א' פרק זה, מלכים ב' פרק זה, אבל זה משהו טכני, זה לא משהו מהותי שרקחת אותו יותר מדי ברמה רעיונית, עקרונית. המלוכה מתחילה בעצם בספר שמואל. המעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה מתחוללת במהלך ספר שמואל. אלי ושמואל הם שני השופטים האחרונים. שמואל הוא הנביא שמושך את שני המלכים הראשונים, את שאול ולאחר מכן את דוד. מלכותו של שאול מתוארת בחצי, זאת אומרת בעצם במחצי, בחלקו שלושת רבעי מלך שמואל א' מתארת מלכותו של שאול עד נפילתו בגלבוע. מלכותו של דוד מתוארת בספר שמואל ב', וסופה של המלוכה הזאת מתוארת בתחילתו של ספר מלכים. אין ספק, לפחות חלקו הראשון של ספר מלכים נעוץ עמוק עמוק באירועי ספר שמואל, ועוד נערוך להם איזו תזכורת בסיסית המתחייבת כדי שנכיר את הדמויות הפועלות בשני הפרקים הראשונים של ספר מלכים א', אבל עוד מעט נגיע לכך. לפני שאני צולל בנושא של הספר עצמו, משהו על מלוכה ומלכות בכלל. קראנו בפרשת השבוע לפני יומיים על מערכות השלטון שיש לקיים בארץ, שיש להקים בארץ, ומערכות השלטון הללו הן כוללות גם את המלך. אמנם הפסקה פותחת בכי תבואו לארץ, ואמר תשים עליי מלך ככל הגויים כאשר סביבותיי, שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוהיך בו וכו'. נושא של המלוכה הוא נושא, ובכלל של שלטון לבני אדם, הוא נושא בעייתי. אני קצת רוצה לדבר עכשיו, זה יהיה הנושא הראשון שלנו, בלימוד ספר מלכים, כן, הספר מלכים, אבל אנחנו נתחיל עכשיו לדבר קצת על דמותו של המלך היהודי הרצוי. ואני בכוונה מדבר על הרצוי, כי עוד נבדוק, עוד מעט נדבר על המדדים השונים לעניין, אבל נראה שלא כל המלכים פעלו לפי הדגם הזה, ופה בעצם יהיה לנו איזשהו מדד למדוד באמצעותו את תפקודם של המלכים השונים. נכון הוא שכבר הפעילו את המערכת הזו בספר שמואל, גם ביחס למלכותו של שאול, במידה רבה ביחס למלכותו של דוד. חלק מן הדברים הללו נוכל גם לדבר עליהם במהלך ספר מלכים, אבל לאורך ספר מלכים נשאלו גם מלכים שונים שנצטרך למדוד אותם באמצעות המערכת הזו שאני רוצה קצת לסרטט אותה ולהסביר אותה. אז ככה, דמותו של המלך או דמותו של מנהיג בכלל, ופה אנחנו מתחילים עם בעיה שקוראים לה לתת סמכויות לבני אדם. ואין זה משנה כרגע אם הסמכויות הן של הורים על הילדים בבית, מורה בכיתה, מפקד בצבא, מנהל מחלקה או מפעל או כל מקום עבודה. סמכויות שניתנות בידי אדם, ניתנות לו על ידי הגוף שבמסגרתו הוא פועל, על מנת לרומם ולקדם את הגוף שהוא נמצא ופועל בו. למשל, מורה מקבל סמכויות ביחס לתלמידים בכיתה, כדי לקדם את לימודם, כדי לקדם את הלמידה, את החינוך וכל מה שקרוב בכך. מפקד מקבל סמכויות ביחס לחיילים שלו בצבא, כדי להפוך אותם לחיילים טובים יותר, לאמן אותם וכו' וכו'. וכך גם בכל מיני דברים אחרים. החשש הגדול שמצוי בנתינת סמכויות לבני אדם, שהם עלולים להשתמש בסמכויות הללו בדרך שאיננה ראויה, שלא לשמה הם קיבלו את הסמכויות הללו. והדבר הזה פשוט נובע מכל מיני יצרים וחשבונות פרטיים. במקום לשקול את טובת המערכת וטובת הגורם שהעניק להם את הסמכויות שלטובתו הם צריכים לפעול, אז הוא עושה שיקולים פרטיים שלו. ופה בעצם השיקולים, במקום לקדם את המערכת ולדאוג למערכת שנתנה לו את הסמכויות, הוא דואג לצרכים הפרטיים שלו, ופה יש ניגוד אינטרסים שעלול להביא אותו לשחיתות ולעשייה שלילית ביותר. עכשיו, ברור לגמרי שככל שהתפקיד והסמכות שניתנת לאדם גדולה יותר, הסכנה גדולה יותר. אדם שיושב על קופה של 100 שקלים, אם על בה זה מעשה חמור, אבל הוא גנב 100 שקלים. הוא יושב על קופה של 5 מיליון שקל, שהוא מועל בה, הוא מועל ב5 מיליון שקל. זאת אומרת, ככל שהעוצמה שלך והסמכות שלך גדולים יותר, הרי הסכנות שעורבות מכישלון של מי שמחזיק בסמכויות הללו גדולות יותר. אין ספק שמלך הוא האיש בעל הסמכויות הנרחבות ביותר שיש בממלכה. אין עוד מישהו שיש לו עוד סמכויות כל כך נרחבות להחליט על גורל המדינה, על גורל האנשים במדינה, על חלוקת המשאבים, על גיוס אנשים, גיוס כספים. רבותיי, לשלטון המרכזי יש כוח גדול. ופה הסכנה העורבת לפתחו, לפי התובנות שהסברנו קודם, הסכנות הן גדולות יותר, הן מסוכנות יותר, ולכן התורה צריכה להגביל את המלך הזה, ובמקומות שהוא מועד לפורענות, כפי שתכף נבהיר. הדבר הזה הופך להיות, עכשיו, מה שאמרתי עכשיו נכון בכל מקום, לא משנה אם אנחנו בסין או במדינה אחרת, כל מדינה, ותהיה האמונה הדתית או הרוחנית שלה, החברתית שלה אשר תהיה, הבעיה הזאת היא בעיה אנושית, שאדם שקיבל סמכויות מסיבות יצוריות שהוא נתון בהם, יפגע במערכת שהוא נתון בה לטובת עצמו. הדברים הופכים להיות קשים שבעתיים בעם ישראל, כאשר יש מלכות אדם שקיבלה סמכויות, ויש מלכות שמיים. ופה אנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו צורך לברר את היחס בין מלכות האדם למלכות שמיים. זה נושא מאוד מאוד חשוב, מלכות אדם ומלכות שמיים, או מלך בשר ודם, צריך לזכור את היותו כפוף למי שנמצא למעלה מכולם. ופה באמת האתגר עוד יותר גדול, כי מלבד הסכנה, זאת אומרת, אם אני רוצה לתת לזה פה איזה ביטוי גרפי, ותכף אני ארחיב בו, אז באופן כללי, המלכות בנויה כמשולש שני צלעות, או מערכת היחסים, יש את השם בראש הפירמידה, יש את המלך, ויש את העם. אלה שלושת הגורמים שמשחקים בתוך המשחק הזה. ובאיזשהו מקום, בכל מקום צריך לבחון את על התפקיד, במקרה זה המלך, לעומת מי שכפוף לו, העם. אבל כשאנחנו נכנסים לפירמידה של בעם ישראל, אז יש גם מלכות שמיים. ותפקידו של המלך, כפי שעוד נדבר, לרומם את העם לקראת גילוי מלכות השם בעולם. כל תפקידו של המלך הוא בעצם ליצור ולחזק את התפקיד של עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש. וכל פועלו של המלך צריך לדאוג וליצור חברה מופת בכל התחומים, כדי שמלכות השם בעולם תתגלה במיטבה. זה בעצם ייעודו של המלך. ופה בעצם הוא נתון לאיזושהי מתיחות בין הכפיפות שלו כלפי שמיה ובין הכפיפות שלו לעם, שהוא בעצם צריך להיזהר, לא לרמוס את העם, לא לפגוע בו, לא לפגוע בכבודו, וכל מה שקרוב בכך. עוד מעט נראה מקורות קצת כדי לחדד את העניין. בכל אופן, האיזון הזה, האיזון הנכון, בין מלכות אדם ובין מלכות שמיים, וכל מה שקרוב בכך, הוא עומד ביסוד התפיסה. אנחנו נראה עכשיו בזריזות כמה מקורות, כדי לחדד את הדברים, להבין את התובנות הללו, ואז נוכל להתקדם. כן. זה סיפור בפני עצמו, איך מערכת היחסים בין המלך לבין כהן, לבין נביא, לבין שופטים. אז יש עוד מערכות שלטון שקיימות בעם, ויש להם תפקיד. על רגל אחד עם הכהנים זה מאוד פשוט, הכהנים אמונים על עבודת הקודש במקדש, ועל מערכת החינוך, הכהנים הלוויים, והמלך בעצם צריך לגבות אותם ולתת להם את מלוא התשתית שיוכלו לפעול. הוא בתוך בית המקדש, מחוץ לתחום בשבילו. הוא לא רשאי להיכנס לשם, הוא לא רשאי לפעול שם, ובאמת הפרדת הרשויות הזו היא דבר עתיק יומין שקיים משכבר הימים. כן, הוריי ורבותיי, לצורך ההתרשמות יותר, נפתח לרגע את ספר דברים, פרק י"ז, פסוק י"ד. זה המקור שהזכרתי קודם מפרשת השבוע שקראנו לפני ימים ספורים. ספר דברים, פרק י"ז, פסוק י"ד. ובכן, בספר דברים, בפרק י"ז בפסוק י"ד, כי תבוא אל הארץ אשר השם אליך נותן לך, ורשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. רבותיי, אין איסור לשים מלך, ובכלל אין גם איסור לעשות דברים שהגויים עושים, אלא אם כן העשייה הזאת שהגויים עושים היא פסולה. הגויים הולכים ממכנסיים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להחתים גדקס. זאת אומרת, זה שהגויים אוכלים, זה לא אומר שאנחנו צריכים לצום. לא כל מה שגוי עושה, כשגויים נושמים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לנשום. לא כל מה שגוי עושה, אנחנו צריכים לא לעשות. האיסור לעשות מה שגויים עושים, זה כשהעשייה של הגויים מופנית אל עבודה זרה, אל השקפת עולם שלילית, אל אידיאולוגיות מוטעות, שהעשייה שלהם היא עשייה ראויה, אז אין סיבה לא לעשות אותה. וגם מערכות או טכניקות, אם הם משתמשים במחשבים, אז מה, אסור להשתמש במחשבים? הם משתמשים בטלפון, אז אסור לנו להשתמש בטלפון. זאת אומרת, גם כלים, בין אם זה כלים, יש להם, אני יודע, מוסד שאחראי על הסדרת ענייני התחבורה, אז לנו אסור להקים משרד כזה? לא. אלא מאי, אנחנו צריכים גם את המערכות שאנחנו מקימים, שקיימות גם אצל הגויים, אוכלים. יש לנו כללים איך אוכלים. יש נטילת ידיים, יש ברכות, יש תרומות ומעשרות, וכו' וכו'. יש דרכים איך לאכול, ויש דרכים איך להתלבש, ויש דרכים, זאת אומרת, מה שהם עושים גם לנו מותר לעשות. וכל זמן שכפי שאמרתי קודם, שזה לא משהו שהוא מכיל תובנות או מבטא תפיסות מעוותות או אליליות. אבל העשייה הזאת שאנחנו עושים חייבת להיות עשייה שנובעת מן התפיסה או מן התוכן היהודי. הוא הדין להיות מלך. אין איסור להקים מלכות, שהרי התורה מצווה אותנו להקים מלך. חברה אנושית צריכה מוביל, צריכה מנהיג, ועם, מדינה צריכה מנהיג. בלי זה אי אפשר להתקיים. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. אין ספק שצריך מישהו שצריך להסדיר את העניינים, באיזה רוח, מה יקרות, מה האופי. זה דברים שצריך לדבר עליהם, זה דברים שצריך לתת להם תוכן של על פי התורה. אבל עצם העמדת מלך ראויה. יותר מזה, המלך יודע, כפי שעוד נראה בהמשך, שהוא כפוף לקדוש ברוך הוא, וסמכותו נובעת מהקדוש ברוך הוא. הראיה, הנה כתוב בפסוק הבא, פסוק ט"ו, שום תשים עליך מלך, אבל איזה מלך? אשר יבחר השם אלוהיך בו. איך אני יודע מהו המלך שבחר השם? על פי נביא. בא שמואל ואמר שאול נבחר, בא שמואל ואמר דוד נבחר, בא אחיה השילוני ואמר ירובעם בן נבט נבחר. זאת אומרת, כל שושלות המלוכה, כפי שנראה בהמשך, חוץ מאחת שעוד נדבר בה, שקיבלה הסכמה בדיעבד, כולם מונו על ידי נביאים. וזה בא להדגיש ביתר שאת את המקור האלוקי ואת ההסכמה האלוקית של מוסד המלוכה. מה יקרה בימינו כשאין נביא? שאלה. אבל עקרונית, זאת המציאות המתוקנת, המציאות האידיאלית. כן? עוד לא הגענו לשמואל, נגיע עוד מעט לשמואל. זה חלק מהדברים שנגיע, אבל שמואל עוד לא נולד בספר דברים, עוד מעט נראה. בכל אופן, מוריי ורבותיי, הנה זאת נקודה אחת, אשר יבחר השם אלוהיך בו. דיינו, מקור הסמכות, ראש הפירמידה, השם. החלק השני, מקרב אחיך, תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. פרשו של דבר, אנחנו צריכים גם לראות את הקודקוד של העם. העם צריך לגבות את המלך, והוא צריך להיות מקרב העם, הוא צריך להיות חלק מן העם. ופה באמת נושא מאוד מהותי, מאוד חשוב, שעוד נחזור אליו. זה לא רק שהוא צריך להיות יהודי, שהוא צריך להיות, להרגיש יחס של אחווה אל אחיו, לראות בהם את מי שהוא צריך לשרת, את מי שהוא צריך לרומם, הוא לא צריך להתנשא עליהם, כפי שעוד נרחיב ונפרט בהמשך. ופה באה התורה ואומרת לנו על שלוש מצוות לא תעשה המופנות אל המלך, ואני רוצה להבין, באמת ננסה להבין למה. ובכן, פה יש לנו איזשהו ביטוי שחוזר על עצמו, לא ירבה לא, לא ירבה לא. דהיינו, זה מופיע בשלושה הקשרים, לא ירבה לו כסף וזהב, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים. אני קורא לזה מצוות הכיסא. מצוות הכיסא, כי זה כולל כסף וזהב שהוא מנוע מלהרבות, לא להרבות סוסים ולא להרבות אישה. ואם הוא רוצה שהכיסא שלו יעמוד איתן, אז הוא צריך להיזהר במצוות הללו. זה רעיון של הכלי יקר של מצוות הכיסא. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא שיש לנו פה תפיסה שאומרת, כדי שכיסא המלוכה של המלך בעם ישראל יעמוד איתן, אסור לו להרבות, תכף נדבר מה המשמעות של העניין, אסור לו להרבות בדברים הללו. אני בכוונה מרחיב בנושא הזה, כי נזקק לו בהבנת מלכות שלמה ובהבנת מלכים אחרים. אז זהו שיעור מאוד מבואי, מאוד יסודי, אני מרחיב בו מעבר לחמש דקות, תכף נרחיב את זה עוד יותר, נדבר קצת על שמואל, נדבר על דברים נוספים, רק כדי להבין את העובדה, למה דווקא אלה? ובכן, מלך יש לו סכנה, כמו כל אדם אחר, של הצלחה, שיקרון של כוח. רבותיי, כוח זה דבר מסוכן, והוא יגורם לאדם סחרור ושיכרון חושים לא פחות מיין. לא פחות מהצלחה יכולה לסחרר בני אדם. עכשיו, מיני לו מקור העוצמה? העוצמה הכלכלית, כסף וזהב. באמת, למלך יש אפשרות להגיע להישגים, ואני מדבר איתכם ביוחד לאור מה שקיים בעולם מאז ומעולם. זה נכון גם היום. הון ושלטון, נושא שחוזר על עצמו הרבה מאוד בדיונים הציבוריים שלנו. הסמכויות הרבות יכולות מהר מאוד להפוך להיות לגורם שלי, כשהחישוב יהיה איך השלטון לוקח לעצמו את כל מיני יכולות שקיימות בה. לא ירבה לא כסף וזהב. דיינו, השיקולים בניהול הממלכה חייבים להיות שיקולים ממלכתיים, ענייניים, ולא שיקולים של רווחים שלו, או כיצד הוא ייזכר יותר טוב, או משהו כזה, אלא באמת שיקולים הנוגעים לטיב ההנהלה הטוב של העם, לפי השיקולים הכלכליים הטובים לעם. לאדם עלולים ליפול פה ולהסתחרר בקטע הזה. הוא הדין לסוסים. סוסים זה ביטוי לעוצמה צבאית. אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם עננו נזכיר. הסוס בכל מקום במקרא, בסיבות שלא נדון בהם כרגע, מבטא את העוצמה הצבאית. ומה זה? למשל, אבל זה ביטוי, כן, החוצמה הצבאית היא דבר שאנחנו מכירים עד היום. תראו במה מתפאר אחמדינג'אד כל היום, יש לו עוד טילים, עוד טנקים, הוא יעשה פצצת אטום, הוא עושה טיל עוד יותר משוכלל שיכול להגיע יותר רחוק, עם ראש נפץ כזה, ראש נפץ אחר. בכל המדינות הטוטליטריות אתה רואה מצעדים שבהם אתה רואה את מי שעומד בראש השלטון סוקר צבאות ששועטים על פני הכיכרות עם עוצמות של שריון, של חיל אוויר וכל וכולם עומדים לרשותו בהינף יד, כולם צועדים, עוצרים, כולם הוא בעצם המפקד העליון של הצבא. כוח, הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח. שוב, בני אדם יכולים וצריכים לבנות ממלכה חזקה, ממלכה איתנה מבחינה כלכלית, ממלכה איתנה מבחינה צבאית, זה חלק מהתפקיד של השלטון, בלי ספק. בשביל זה יש מלך. אבל הדברים צריכים להיבנות מתוך שיקולים של צורך הממלכה. מה ריסק את ברית המועצות? למה היא קרסה? כי האנשים שישבו שם בעצם דאגו לעוצמה שלהם, לכוחות שלהם, בנו צבא ענק, בלי פרופורציה לצרכים האובייקטיביים שלהם. בשלב מסוים לא היה להם כסף בשביל לדאוג לעם שיאכל. היה תורים ללחם מבוקר עד ערב. חלליות רוסיות טסות לירח ולחלל. הצבא הסובייטי היה עם מיליוני חיילים. אבל בשלב מסוים כל המערכת הכלכלית הזאת קרסה. והכל הפך להיות לגרוטאות. זהו. חייב להיות איזון. הדברים הללו לא יכולים לעשות, כי אין, זה לא שאתה יכול להדפיס כסף כמה שאתה רוצה, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. צריך להיות איזשהו שיקול ושיקלול. ופה אנחנו מגיעים לחלק הבא, והוא החלק שנוגע לשלטון. בהיבט אחר, האישה זה בעצם שלטון, אין כלפי פנים ואין כלפי חוץ. כלפי פנים אנחנו מכירים את התופעה המעוותת הזו, שמחלחלת לה לכל מיני מעגלים עד עצם היום הזה. גם בחברה הישראלית, אנשים שמגיעים לשלטון, נדמה להם שכל אנשים שתחת חסותם הם שלהם, ויכולים לעשות בהם את כל מה שעולה על יצריהם. התופעה הזאת מוכרת אצל שליטים, ולצערנו יש לזה גם כותרות במדינת ישראל. מפעם לפעם שומעים על מפקדי משטרה, צבא בכירים, וכל מיני אנשים בעלי תפקידים כאלו אחרים, שחושבים שכל מותר להם והם יכולים לעשות מה מתחשק להם. התופעה הזאת היא מקדמת דנה, החלטה מאברהם אבינו שיורד לפרעה מלך מצרים, מפרק סוף פרשה ספר בראשית, בני האלוהים לוקחים להם את בנות האדם, כשהפרשנות על בני האלוהים זה בני החשובים, המנהיגים, השופטים, כן? והם הולכים לקחת להם נשים מכל אשר בחרו, מכירים את זה לכן אצל אבי מלך, גם אצל אברהם וגם אצל שרה ואצל יצחק, ואנחנו מכירים את זה אחרי כן גם אצל אשת פוטיפר ביחס ליוסף, וגם אצל שכם בן חמור, בן ראש העיר נשיא שכם שיכול לקחת את דינה, וכן הלאה, דוגמאות מכאן ועד הודעה חדשה. זאת מציאות מעוותת, זאת מציאות פסולה שהתורה לא מוכנה לקבל אותה, והיא יוצאת נגדה בכל וכל. ואלה הנקודות הרגישות שבהם שליטים נופלים לאורך כל ההיסטוריה, ועל כן התורה חוקקת אותם בראש פרשת המלך, לשמור מה לא לעשות. כשאני אומר שלטון כלפי חוץ, פירושו של דבר יחסים דיפלומטיים. חלק מן היחסים הדיפלומטיים בעולם העתיק היו נישואים עם בנות מלכים. מלך חזק היה נושא את ביתו של המלך הכפוף לו. היא שימשה במידה מסוימת גם כבת ערובה, שאותו מלך יהיה נאמן ויהיה כפוף לו, כי ביתו נתונה בידיו של המלך האחר. זהו חלק מן המשמעות של נישואיו הרבים של שלמה עם נשים, ועוד נגיע לזה בהמשך. מוריי ורבותיי, השלטון הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, תחושת האדנות והשליטה עלולה למוטט את השלטון, כי הדברים הללו היוים להיות נאמן, משולחי רסן, מעוותים. הדוגמה השלילית הקלאסית המפורסמת ביותר שיש בתנך בעל זה, זה אחשוורוש. בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים. הפגנת כוח. מרבה כסף וזהב, מרבה נשים ומרבה סוסים, רוכבי הרכש השטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך. ובכן, הוא מניף יד, יוצאים אגרות, הוא יכול למחוק אנשים, אומה שלמה בחותם של טבעת, שלטון ללא מצרים, שבו האכזריות הופכת להיות כלפי כולם, כלפי אנשים, כלפי העמים, כלפי הנתינים שלו. זה נכון לגבי כל ההיסטוריה. שהשליטים הם חסרי מעצורים, ראו מה קורה במדינות השונות אצלנו עכשיו, הוא יכול לטבוח באחים שלו, להרוג אותם, הם כקיפת השום בעיניו. והוא כל יכול והכל שלו והכל בשבילו. תפיסה מעוותת שקיימת בהיסטוריה יותר מדי פעמים, והתורה חורטת על דגלה להתרחק מן הדברים הללו. התורה גם נותנת לנו עשה טוב. יש לנו לא יהיה הרבה לא, אבל יש לנו פה גם וכתב לא. כן? וכתב לא את ספר התורה הזאת. כן, זאת מצוות עשה, וכתוב ספר תורה. למה הוא צריך שיהיה לו ספר תורה בפורמט כיס שילך איתו לכל מקום? כך כתוב פה בסופה של הפרשה הזו. הנה הכתוב מספר לנו בפסוק י"ח, והיה חשיבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. הוא כפוף לכהנים הלוויים המחזיקים בספר התורה שמבטא את נבואת משה. והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. למה הוא צריך שספר התורה הזה ילווה אותו לכל מקום? למען ילמד ליראה את השם אלוהיו. צריך לזכור כל הזמן, עם כל העוצמה, תבינו אנשים שכל מקום שהם הולכים אז יש משמר כבוד וכולם מכבדים אותם וכל מילה שלו מיד רצים כולם לבצע. בשלב מסוים הוא משתכנע שהוא אלוהים בעצמו, כן? כל תזוזת יד שלו כולם זוזים, כל מקום שהוא מגיע כולם חילו רעדה. להיפגש איתו זה צריך להיות אדם שנושא במשרה נכבדה, ראש ממשלה, ראש עיר, סנטור, לא יודע, מנהל בנק, מנהל חברת, אני יודע, סלקום, לא יודע מה, כל מיני תפקידים נכבדים, פקד, אני יודע, לא יודע, צבא ארצות הברית, כל מקום שהוא נותן פקודה, כולם רועדים, הרמטכ"ל מגיע לאיזה יחידה, כולם מתרוצצים שהכל יהיה מצוחצח חודש לפני שהוא מגיע. זו תחושה שהוא כל יכול, שרק מילה אחת שלו, כל מקום יש ארוחות, יש סעודות, מקבלים אותו בסדר פנים הכי יפות. רבותיי, הבן אדם מתחיל להשתכנע שכל מה שעושים לו, שהוא באמת סופרמן. זאת הסכנה. ועל כן התורה מזהירה להזכיר כל רגע מי עומד מעליו. ספר התורה צריך להזכיר לו מניין הסמכות שלו ולאיזו מטרה הוא קיבל אותה. והוא צריך לראה את השם שמלכות האדם שלו תהיה כפופה למלכות שמיים. וכך אכן מסכמת התורה את הדברים האלה. פסוק כף. לבל תירום לבבו מאחיו, דיינו מן העם, זאת הסכנה האחת. ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, דיינו שלא יפנה עורף למי? לקדוש ברוך הוא. אני תמיד אומר שהסכנה היא שהמשולש הזה, שכשהוא ניצב כך, הוא עומד איתן. יש סכנה שהוא יתפפך על הראש. והמלך יראה את עצמו אלוהים ואני יהיה למטה. ואגר לקחת את המשולש הזה, פשוט הפכתי אותו. וכשהמלך עושה את עצמו אלוה, עשה את עצמו אלוה, אנחנו מכירים את זה הרבה מאוד אצל שליטים, כולל פרעו שעשה את עצמו אלוה, וכל מיני סנחירי וזה נבוכד נצר וכל מיני שליטים שעשו עצמם אלוהים, הם שיחקו אותה אלוהים. ובאיזשהו מקום, גם בימינו, אנחנו מכירים כל מיני שרתים טוטליטריים, היטלר וסטלין ואסד וסדאם חוסיין וכל מיני חבר'ה שעשו מה שהם רוצים והם מרגישים את עצמם שליטים, יכולים להרוג ככה בלי להרוג, לעשות מה שהם רוצים. אם המלך הופך להיות אל, המשולש הזה מאבד את היציבות שלו. זה משולש יוסף טוב על הבסיס. אם הוא מתהפך על הראש, הקודקוד הזה לא יציב. לא רק שלא יציב, הוא גם החוד הזה דוקר את מי? את העם. תמיד שהמלך יעשה את עצמו אלוה, מי שיסבול מכך בראש וראשונה זה העם שנמצא תחתיו. זאת הסכנה הגדולה שרובצת. ועכשיו הבנתם כבר לבד ששם המשחק לא ירבה לו בטובת עצמו. וכתב לו. באמת זאת הבעיה הגדולה שיש לפתחה של המלוכה. זריז, בהמשך לשאלה שלך על שמואל, שמואל חושש, ואין לי זמן להאריך את כל הפרקים שם, אבל בוא תראה שני פרקים בדיון שמתנהל עם העם סביב העניין הזה. אני יודע שאני לא אענה על כל השאלות, כי אנחנו לא נלמד עכשיו את שמואל כסדר, אבל רק להמחיש את העניין. שם פונה לבקש מלך בשמואל א' פרק ח'. שמואל אוהב את זה, מסיבה מסוימת שלא נדון בה כרגע. בכל אופן, הוא, בגיד לכם כבר עכשיו במשפט אחד, הוא חושב שהעם לא בשל כרגע למלוכה. ואכן, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקבל את הדברים, פסוק ת', ספר שמואל א', פרק ח', פסוק ת', ואתה שמע בקולם, תקבל את בקשתם, אך כי העד תעיד בהם, להעיד במישהו זה, להתרות בו, תיאטרה בהם, ויקעת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ועכשיו הוא אומר להם, פסוק י' א', ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם, לא. במרכבתו ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולסום, לא, שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש, חרישו, ולקצור, צירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח ללקחות ולטבחות ולעופות, ואת צותיכם ואת כרמיכם וזיתכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, וזרעכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחורכם הטובים ואת חמורכם ייקח ועשה למלאכתו, וצונכם יעשור ואתם תהיו לא לעבדים. לכן רבותיי, זה בדיוק התסריט המפחיד שהתורה מזהירה אותנו מפניו. שמואל לא אומר שזה חייב לקרות, הוא רק מבליט את העובדה שזה עלול לקרות. שהוא ירבה לו, הוא ימצל את כל מה שיש בעם לטובת עצמו. וזאת הסכנה. ומה יקרה אז? תלכו אל הצלע השלישית, העם מול המלך, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, למי תזעקו? אל השם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. ובכן, מה ששמואל בא להזהיר את העם, על בסיס מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד, שיש תסריט אימים, זה לא הולכים פה על בטוח להצלחה מסחררת, זה דבר שהולכים לבצע, אבל יש בו גם סכנה, והסכנה תיארתי אותה קודם, ושמואל אומר אותה פה בעברית קלה. הכתוב אומר את זה ביתר סד, בשעה שהמלך מגלים מיהו, כי הרי בשלב הזה עוד לא יודעים מיהו המלך העתידי, זה דיון עקרוני תיאורטי, בפרק י' ב' שהיהודים כבר מי המלך, הוא מעביר את הסמכויות לשאול, שמואל נותן נאום, ובנאום הזה הוא אומר בין השאר ומסיים אותו, שהכל תלוי בכפיפותם של העם והמלך לקדוש ברוך הוא. שמואל א' פרק י' ב', והוא נותן להם אות, כדי שהם יבינו את מהות האות של המלוכה. פרק י' ב' בשמואל א' פסוק י' ז', ספר שמואל א' פרק י' ב' פסוק י' ז', הלא קציר חיקתים היום, אקרא אל השם ויתן קולות ומטר, ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בני שמואל, בני השם, לשאול לכם מלך. מוריי ורבותיי, גשם זה דבר טוב או דבר רע?
תלוי מתי.
תלוי מתי. יפה מאוד, מלך זה דבר טוב או דבר רע?
תלוי מתי.
תלוי מתי. אם יש בשלות זה מצוין, אם לא, זה עלול להיות אסון. למה הוא סובר שאין בשלות? זאת שאלה, אבל זה מה שהוא רומס פה. איך אני יודע? הנה הכתוב מספר לנו על האות הזה שירד גשם. עכשיו תראו, אנחנו יודעים שעננים נקראים בספר משלי נשיאים. יש ביטוי שאומר נשיאים ורוח וגשם עין. נשיאים זה עננים. עננים, גם הנשיא, גם מלך נקרא נשיא, אשר נשיא חטא. ועבדי דוד נשיא עליהם לעולם. נשיא זה גם מלך. מה המכנה המשותף לענן ולמלך, ששניהם נקראים נשיא? שהם שניהם מתנשאים מעל העם. ושניהם יונקים, יונקים את הסמכות שלהם מן העם. ובשביל מי נתן להם את הסמכות הזאת? בשביל העם. איך יש ענן? הענן עולה מהתאבות, מתאדות מלמטה, נכון? הוא עולה, וכשהוא הופך להיות ענן והוא מתאבא חזרה, הוא יורד הגשם. מה נשאר מהענן אחרי הגשם? כלום. כל מה שהוא שאב הוא צריך להחזיר חזרה לארץ. אותו דבר מלך. מניין הוא שואב את הכוח שלו, מניין הוא שואב את הסמכות שלו? מן העם. כל מה שהוא שאב מן העם הוא צריך להחזיר למי? לעם. אסור לו להשאיר את לו שום דבר. זה המחנה המשותף בין הנשיא הענן לנשיא המלך. כך מסביר יפה הרש"ר הירש את הרעיון הזה. והנה אנחנו פה צריכים להבין את מהות האות הזה בהקשר הזה. שהמלך צריך להבין שהוא לא לוקח לעצמו שום דבר. כל מה שהוא לוקח מן העם זה בשביל לרומם את העם. הכל חזרה לטובת העם. ואכן הדבר הזה נאמר מפורשות בדבריו של דוד לשלמה. כאשר בין שאר הצוואות שהוא נותן לו, תהילים עין ב'. תפתחו בבקשה את תהילים עין ב'. אנחנו מוצאים בתהילים בפרק עין ב'. תהילים עין ב' לשלמה. הנה זהו פרק שבו דוד מפנה הנחיה לשלמה בסוף ימיו, כי הפסוק האחרון של הפרק הזה, כל ותפילות דוד בן ישי. זה הפרק האחרון של דוד. והוא מעביר לשלמה, מפנה אותו לשלמה, ואומר לו אלוהים, מתפלל עליו, משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך. השילוב הזה של משפט וצדקה. ידין עמך בצדק ועניך במשפט. הנה מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל פרק עין ב' בתהילים, כן, והוא מתאר פה בין השאר מה תפקידו של המלך. פסוק ד', ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכה עושק. הוא חייב לדאוג לכך שאנשים בעלי זרוע, אנשים רשעים, לא יפגעו בשכבות החלשות שבעם. זה תפקידו של מלך, לדאוג. מלך במשפט יעמיד ארץ, כדי שאנשים רעים, אנשים אלימים,
לא יפגעו בחלשים. ואכן הוא צריך ליצור מציאות של יפרח, פסוק ז', יפרח בימיו צדיק, שאנשים צדיקים יוכלו לפרוח. הוא צריך ליצור תשתית באווירה הלאומית שתהיה קרקע נוחה לפריחתם של צדיקים, והוא יזכה לשלטון, כולם יעלו אליו למנחה וכולם יקבלו אותו. למה פסוק י' א', וישתחוו לו כל מלאכים, כל גויים יעבדו, כי יציל אביון משווע ואני ואין עוזר לו, יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. במילים אחרות, אנשים רוצים שלטון טוב, שלטון צודק, שלטון ישר. כולם רוצים להיות אזרחים במדינה מתוקנת, במדינה שבה יש לאזרח תחושה שדואגים לו, שאכפת ממנו, שדואגים לצרכים האמיתיים שלו, שהשלטון לא מתעלל בנתיניו אלא דואג להם, שכל פעולותיו של השלטון הם כדי לרומם את מצבו של העם. לממלכה כזאת, למדינה כזאת, כולם רוצים להצטרף, כולם רוצים להגיע, מכבדים אותה ורוצים בה. ואכן זה היעד. יחזקאל בספר, בספרו פרק ל"ד, תפתחו בבקשה את יחזקאל פרק ל"ד, לדפדף קצת אחורה מתהילים. יחזקאל פרק ל"ד, כן, בספר יחזקאל בפרק ל"ד אנחנו שומעים תוכחה של יחזקאל לשלטון. אני מביא פה באמת מעט מזער מה שיש בנושא הזה בתנ"ך, רק איזה מבזקים קצרצרים בנושא הזה. ספר יחזקאל פרק ל"ד, ויהי דבר השם אלי לאמור. יחזקאל פרק ל"ד פסוק א', ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, הנבא על רועי ישראל. מי הם הרועים? המנהיגים, המנהיגים. הרועים, העדר, הכבשים הם העם. המנהיגים הם הרועים, במקרה זה מלך. הנבא, ואמרת עליהם לרועים, כה אמר השם אלוקים, הוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם. את מי היו רועים? את עצמם. אותם זה את עצמם, תכף תראו את זה. דיינו, פה הוא מדבר על המציאות של המשולש ההפוך, השלילי, שהמלך עשה עצמו אלוה. ומה תפקידו האמיתי של המלך? לא לרדוג לעצמו, לא ירבה לו, אלא לרבות לטובת מי? העם. הלא הצון יראו הרועים. תפקידם של הרועים לדאוג לצון. את החלב תאכלו, את הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצון לא תראו. דיינו את כל הדברים הטובים שיש בעדר, אם זה חלב, אם זה צמר, אם זה הבשר של הכבשים הטובים, הטובות, את זה אתם לוקחים לעצמכם, ולצון אתם לא דואגים. את הנחלות לא חיזקתם, הנה דיברנו על העניים, על החולים, על המסכנים, על השכבות החלשות. את הנחלות לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, ואת העובדת לא ביקשתם. דיינו לכל אלה שטעו, לכל אלה שאיבדו את הדרך, כל אלה שצריך לחזק אותם, כל אלה שצריך לרומם אותם, לא דאגתם. ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. למי כן דאגתם? לעצמכם. לקחת להם, לקחתם את כל הטוב שיש בהם, מצצת להם את כל הטוב שיש בהם, ודאגתם לעצמכם, ואת העם הבאתם בפרך. ותפוצנה מבלי רועה. הצון, העם, יתפזר לכל עבר. כי כשהמנהיג לא דואג לו, אלא רודה בו, אז הם בורחים ומתפזרים לכל עבר. ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה ותפוצנה. שלטון טוב דואג לביטחון של העדר, דואג ללכידותו של העדר. וכשהשלטון דואג לעצמו, העדר סובל והוא בורח, וכל אחד יכול לפגוע בו. כי במקום שהרועה ידאג לביטחונו של העדר, הוא דואג לעצמו, ממילא העדר נשאר חשוף. ישגו צוני בכל הערים ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני ארץ נפוצו צוני, ואין דורש ואין מבקש. זו התוצאה. לאחר מציאות מתמשכת של שלטון מושחת, העם יוצא ומתפזר בגלות. לכן רועים, שימעו דבר השם, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא יען היות צוני לבז, ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה, מעין רועה. ולא דרשו רועי עוד צוני, ויראו הרועים את מי? אותם, את עצמם. ואת צוני לא ראו. לכן הרועים שימעו דבר השם. כה אמר השם אלוקים, הנני אל הרועים, ודרשתי את צוני מידם, וישבטים מראות צון, ולא יראו עוד הרועים אותם, ויצלתי צוני מפיהם, ולא תהנה להם לאוכלה. ופה הוא מתאר פה שהקדוש ברוך הוא תופס פיקוד ונעלה את העניינים, והוא יטפל בעם כפי שמנהיג צריך לטפל בעם, באמצעות המלך המשיח, באמצעות עבדי דוד, כפי שכתוב בסוף הפרק בפסוק כ"ד, ואני השם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם. הוא יהיה מי שינהל את העניינים. ומה יעשה, מה תעשה המנהיגות הראויה? כתוב בפסוק י"ד, לאחר שהעדר המפוזר יחזור ויתקבץ יחד, בפסוק י"ד, במראה טוב אראה אותם, ובהרי מרום ישראל יהיה נביהם. שם תרבצנה, בנווה טוב ובמראה שמן תראינה אל הרי ישראל. אני אראה צוני, ואני ארביצם נאום השם אלוקים. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, פסוק ט"ז, ולנשברת אכבוש, ואת החולה אחזק, ואת השמנה ואת החזקה אשמיד, במשפט, אראנה במשפט. זאת אומרת, מי שהוא אלים, מי שהוא מנצל את מעמדו בתוך החברה לפגוע בחלשים, זה תפקידו של השלטון, לדכא אותו, לדכא עושק, למנוע את ממשלת זדון שנותנת לרשע לשלוט. צריך להשבית את הרשע, וממשלה שחוברת לרשע ומאפשרת אותו, אין לה זכות קיום. זה בעצם מה שיחזקאל מתאר, את הרצוי והמצוי, ואת הדרך לתקן את המציאות החולנית הזאת. ובכן, ראינו קצת מה הדמות שרוצים שמלך תהיה, איך מלך צריך להתנהג. במהלך הפרקים עוד נפגוש דמויות שונות של מלכים, ונזכיר את דוד, כפי שעוד נראה גם כן בהמשך. למה הפך דוד להיות הדגם האידיאלי למלך? למה מדברים על משיח בן דוד? למה המלוכה בתורה, האם עשה כדוד אבי או לא עשה כדוד אביו? זאת השאלה. והיה כתוב יגדיר, האם המלך הזה היה ראוי ומתוקן כדוד אביו או לא. דוד הפך להיות קנה המידה לשלטון מתוקן. איך ולמה ובמה זכה דוד להיות דמות לשלטון מתוקן? שאלה, נדבר עוד. אני כבר אומר לכם את התשובה. האיזון הנכון בין מלכות אדם ובין מלכות שמיים. הוא הצליח ליצור את האיזון הנכון הזה, לא שלא היו לו כישלונות, אבל כשהיו לו כישלונות, הוא מיד התעשת, במוקדם או במאוחר, ולקח על עצמו את כל האחריות על הכישלונות והטעויות. זו סדרה של דוגמאות, ועוד נדבר על כך בהמשך. אלה הדברים שרציתי להגיד לכם כפתיח לנושא המלוכה. מה זאת מלכות רצויה? מה סכנה בשלטון באשר הוא? ולמה התורה, או איך התורה מנסה להתמודד עם הסכנה הזאת, איך התורה מנסה למנוע את הריסוק הזה, כי הוא רובץ לפתחו של פעל שררה, כי הוא רובץ לפתחו של בעל שלטון, והחוקיות הזו והבעייתיות הזאת לא פסקה גם לא בדורנו. ועל כן כל אדם שהוא מצליחן בכל תחום שהוא, חייב הרבה ענווה, הרבה כוח, כמו במצוות המלך, לדעת ולזכור מניין לו כל העוצמה הזאת, והוא צריך לחשוב טוב טוב מה הוא צריך לעשות עם הכוחות המיוחדים והכישורים המיוחדים וההצלחות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו. זה מוסר לא רק למלך, נכון, מופנה למלך, אבל כל אדם שמצליח בכל תחום שהוא, בין הוא מפקד בכיר, אני תמיד אומר שבכל מיני קורסים שעושים, אם זה קורסים מושתלמויות של מפקדים, קורס צינים, קורס מקים, קורס מפאים, מגדים, אני יודע, רופאים, אחיות, מנהלי ייצור, יש המון השתלמויות. משום מה, באף אחד מהם לא מדברים על התפקיד הזה, על החשיבות הזאת להיות זהיר, להיות מאוזן. לא רק איך להסתדר עם החוק, לא רק איך להיות פורמלי בסדר, איך מבחינה מוסרית, ערכית, צריך אדם להתנהל כדי שעשייתו בכל תחום שהוא תהיה כזאת שהאיזונים בין התפקיד והסמכויות שניתנו לו כמלכות אדם יהיו כפופים כל הזמן וענקו את תובנותם מכפיפות למלכות שמיים. נושא שנוגע תמיד בכל תחום, בין אם אתה מפקד בצבא, בין אם אתה אחראי על חברים, בין אם אתה אחראי במקום עבודה. הסכנה הזאת של מעמד ועוצמה מסוכנת ביותר, וזה נכון, ולצערנו הרב יותר מדי אירועים קורים, כולל בסמכויות של הורים כלפי ילדים. יותר מדי סיפורים ורואים קשים יש, שהורים מנטלים סמכויות כלפי ילדים שלהם ופוגעים בהם בדרך זו או בדרך אחרת. יותר מדי אירועים קשים אנחנו שומעים בתקשורת בהקשרים הללו. מורי ורבותיי, פתיח קצר כדי שתראו לאן אנחנו מתגלגלים. ספר מלכים א' פותח בתובנה ששלמה עתיד להיות מלך. הדברים אינם מפורשים בספר שמואל, הם בכלל כל ההתארגנות של מלכות דוד לקראת סוף ימיה. משפט קצר על מלכות דוד, יש לנו עוד כמה דקות, אני רואה את השעון כל הזמן. תפילת ארוחת ערב 7:15, נכון? אז זה בסדר, עד 7:15 לא תהיו אחרונים באחד האוכל, זה בסדר. בכל אופן, חוץ מזה פה יש הרבה אוכל, זה בסדר, זה פה מלון שבות, זה לא משהו שפה, יש ישיבות שמי שלא מגיע בהתחלה נשאר רעב. ברוך השם פה החבר'ה לא נשארים רעבים, ואני אומר לכם את זה, זה היה מההתחלה. אני שייך למחזור השני, זה קרה לפני כמה שנים, ואני מההתחלה היו תנאים טובים פה, עוד לפני שהיה אלון שבות, כשהיינו בכפר עציון. וגם כשהגינו לנו, גנו לאלון שבות, ברוך השם, כל הזמן חיים פה טוב, ברוך השם. מוריי ורבותיי, מלכות דוד, חיו בה טוב גם כן. תראו, דוד קיבל לידיו משאול ממלכה צולעת. לא ששאול לא עשה עבודה אדירה, הוא עשה עבודה אדירה. הוא איחד את עם ישראל שבמשך 300 שנה בתקופת השופטים היה בתפזורת, שבטים בתפזורת. לא הייתה ממלכה. הוא לוקח את השבטים האלה והופך אותם לממלכה, בונה צבא. מקים יש מאין מלכות ישראל. זכויות עצומות. אבל במהלך שלטונו קראו כל מיני תקלות, כל מיני נפילות. דרך אגב, בדיוק, הנה מציב לו יד. כך כתוב בספר שמואל א' פרק תדוו, ביחס למה שהוא עושה בעקבות הניצחון על המלאק. והוא משאיר לו, הוא מותיר לו את הגג. כשהעם רואה שהוא מותיר לו את הגג, אז הוא משאיר לו את מיטב הצאן והבקר, והסיפור מפה ועד קרא שבת ממלכתך מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך, המרחק לא גדול. מוריי ורבותיי, שאול נפל בסוף בקרב בגלבוע. הפלישתים שאותם הוא הדף כדי להקים את ממלכתו חזרו ועיקו אותו בסוף ימיו, וצבא ישראל הובס תבוסה קשה, והפלישתים הפכו להיות שוב כוח עד שדוד יעדוף אותם פעם נוספת 7 שנים מאוחר יותר. בכל מקרה, דוד קיבל ממלכה מוחלשת, והוא מרומם אותה והופך אותה לממלכה החזקה ביותר במזרח התיכון באותה תקופה. הוא נותן לשלמה על מגש של כסף את מה ששלמה מקבל. הוא מקבל עוצמה אדירה. דוד בונה ממלכה גדולה מבחינת ההיקף עד נהר פרת, שליטה חזקה, צבא גדול ומאורגן. הוא בונה ממלכה עשירה. נכון שבימי דוד כולם עדיין, או הרוב המוחלט, חקלאים, וזה עוד נדבר על הדברים האלה מה יקרה בימי שלמה, אבל הוא מקבל ממלכה חזקה. מי מועמד לרשת אותו? דוד בסוף ימיו, בסוף ימיו, וצריך להתארגן לקראת מה יקרה אחרי. ויקרה, צריך להתארגן. דוד יודע שהחוק היבש קובע שמי שנולד ראשון זכאי להיות מלך ראשון. אז כדי לדעת מי היה סדר, איך היו סדר הנולדים מבחינת הבנים, צריך לפתוח את ספר שמואל ב' פרק ב', כן. איפה זה כתוב? זה לא כתוב בפירוש, זה היה מוסכמה ברורה, אבל גם בבחור, בירושה, זה אם האבא לא אומר כלום, יש כללים. אבל אם האבא, או בכלל שכיב מרע, שמצווה צבא, יכול לקחת כל רכושו ולחלק אותו, ולא להשאיר כלום לאף אחד. זאת אומרת, מלך יכול גם להחליט שלא הבחור יורש. היה מקובל כך שהבן הבחור, זה הולך לרח... סדרה ארוכה של דוגמאות, גם במקרא. מה זה? כן, זה מופיע גם בבראשית, וכו' וכו', בני בכורי, בחור יש לו מעמד. זה מוסכמה כזאת, וזה נכון שכשאין משהו אחר, אז זה מה שקורה. עכשיו, בואו תסתכלו בבקשה בספר שמואל ב', שם הכתוב מספר לנו בפרק ג', שמואל ב' פרק ג', הכתוב מספר לנו על סדר הלידה, סדר פרק ב', טעות שלי, פרק ג', בהתחלה, פרק ג' פסוק ב', ויוולדו לדוד בנים וחברון, ויהי בכורו אמנון. מה קרה לאמנון? נהרג על ידי אבשלום בעקבות פרשת אמנון ותמר. לא נרחיב כרגע. הלאה, משנה הוא כלאב שמסיבות כאלו אחרות לא משחק תפקיד במרוץ אל השלטון. והשלישי, אבשלום בן מערכה, ולכן הוא רצה את השלטון, והוא היה מרד אבשלום, ואנחנו יודעים שבסופו, בניגוד לפקודות של דוד, ערב הקרב, יואב מחסל אותו. ואז מי שנשאר... למי?
לאבשלום.
מה זה משנה כרגע? אנחנו לא נחזור כרגע, הוא כרגע מת, כרגע היו הסיבות מה שהיו, אנחנו בתחילת ספר המלכים, אבשלום מת, לא שייך, גם אם הוא צודק או לא צודק, עובדה. והרביעי, אדוניה בן חגית. ופה אנחנו מכירים את האיש שבעצם לפי הכללים היבשיים ולפי המוסכמות היבשות אמור להיות יורש העצר. אדוניה. אמרתי קודם, כלאב משום מה לא מופיע במרות. יש בחזל דעה שהוא היה נכה, שהיה לו מגבלות פיזיות, הוא לא יכול היה לתפקד, היה לו קושי, הוא לא יכול היה לצאת למלחמה, הוא היה פגוע, הוא לא יכול היה לתפקד. בכל אופן, זאת הבעיה. בכל אופן, אנחנו מוצאים ביחס באירוע הזה, שאנחנו רואים שאדוניה מועד למחות. אנחנו מוצאים אבל בצד שני בספר דברי הימים, שדוד מסיבות שונות, שאולי נפרט אותם קצת בפעם הבאה, הופך את שלמה להיות המיועד למלוך. שלמה הוא צעיר, שלמה נולד רק בירושלים, אלה נולדו בחברון. שלמה אנחנו יודעים שנולד לבת שבע, לאחר שמת הילד שנולד ממעשה האיסור, בלי להיכנס כרגע לכל הפרשה המורכבת והסבוכה הזו, ושלמה הוא היחיד שמכל בניו שביחס אליו הופיע הקדוש נביא ואומר עליו דברים. שמואל ב' פרק י' ב' פסוק כ' ד', ספר שמואל ב' פרק י' ב' פסוק כ' ד', וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב אמה ותלת בן ותקרא את שמו שלמה והשם אהבו וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. הבן היחיד מכל בניו של דוד, והיו לו עוד בנים, הבן היחידי שביחס אליו יש אמירה אלוקית מפורשת באמצעות נביא שהשם אהבו וקורא לו שם מיוחד ידידיה, ידיד השם, זה שלמה. אנחנו יודעים גם מתוך ההמשך שכנראה שלמה היה מוכשר, בלט בכישרונותיו, וכנראה שכשדוד שקל מה לעשות ביחס לממלכה שעומדת בפסיעוזה, צריך לתת אותה בידיים טובות, הוא לא רואה את אדוניהו כמועמד ראוי, והוא רואה את שלמה כמועמד ראוי, והוא מסמן אותו כפי שתכף נראה בפומבי להיות יורש העצר בבוא היום. זה נושא שלא נזכר בספר שמואל, הוא הופך להיות כדבר מוסכם ומובן מאליו בתחילתו של ספר מלכים. המקום שבו זה נאמר מפורשות זה בספר דברי הימים, ועל זה נדבר בפעם הבאה. להתראות.